את החלק השני של הספר שעוסק בפרשנות. בעצם יש כאן אחרי ההקדמה, יש כאן חלק על ספר בראשית, ואחרי זה זה מאמר על אברהם אבינו. כלומר, זה סדרת שיעורים על אברהם אבינו וסדרת שיעורים על ספר בראשית. הסדרה הזאת על ספר בראשית, אני מבין נכון, אני לא בטוח שזה זה, כי אני יודע שאני התחלתי לשמוע את רב גדליה בסוף ימי בבני ברק, וזה היה ממש כבר לקראת סוף הזמן שהוא נתן שיעורים, ואז הוא התחיל לתת שיעורים בימי רביעי בבוקר בלדרמן. לדרמן זה בית כנסת של החזונישניקים, כידוע רב חיים קניבסקי, כל הכנופיה שם מתפללת. הסטייפלר קודם כל כמובן היה שם. וזה היה די מצחיק. אני לא הייתי באף שיעור כזה, כי זה הרביעי בבוקר, לא יכולתי להיות בעיתוי הזה, אבל רק שמעתי הדים. הוא הכניס שם את כל הדברים שמבחינת בני ברק זה פיקורסות מוחלטת. אני אפילו לא יודע עוד מה, אנחנו נראה פה ונראה מה, על מה מדובר, אבל זה העדים ששמעתי. ואני אציין, הוא היה תלמיד חבר, תלמיד של החזון איש, והוא יושב שם בתוך חבר של רב חיים קניבסקי באותו בניין, הוא שכן שלו. והוא בתור, באמצע לדרמן, נותן שם את השיעורים האלה. כמובן, זה הרי אנשים חרדים נורא מתעניינים. אתה יכול לגנות בחוץ, אבל זה מעניין. זאת אומרת, אם יש משהו חתרני, אז מי לא יבוא לשמוע? אז מצד אחד באים לשמוע, ומצד שני לא משמיצים, אבל מגנים, או לא יודע איך להגדיר את זה אפילו. זה היה תופעה מרתקת. הייתי מת ללכת, אבל פשוט זה היה ממש, זה בדיוק השעה שלא יכולתי להופיע בימי רביעי האלה. אני לא יודע אם זה השיעורים האלה על ספר בראשית, אבל אני יודע זה השיעורים על ספר בראשית. זה אני יודע, כי זה ממש, זה כמעט, זה השיעורים האחרונים שהוא נתן כבר. זאת אומרת, אני חושב שעוד לפני שעברתי לירוחם כבר עסק את השיעורים, הוא היה חולה, ואיכשהו זה כבר ידלדל העניין הזה. אז אני לא יודע אם זה או לא, אבל לא משנה. בכל אופן, אם אני רק אשים את הדברים בקונטקסט של מה שראינו לאורך עד עכשיו, אז דיברתי קצת על נקודת המבט המיוחדת שלו, במובן הזה שהיא מאוד לא חרדית, ודרך זה ניסיתי קצת להגדיר מה זה חרדי, ולמה זה לא, ולמה נקודת המבט הזאת היא לא חרדית. לא אחזור עוד פעם על כל העניינים האלה, אבל עד עכשיו בעצם ראינו, המאמר הראשון שלו עסק במקורות ההלכה, דאורייתא, דרבנן, סברה, הלכה למשה מסיני, כל הדברים האלה, ששם אפשר לראות איזה מבט כאילו אובייקטיבי, מבט של חוקר עם רפלקסיות. דיברתי על זה שזה חלק מהמבט המאוד לא חרדי של רב גדליה נעדל. אחרי זה ראינו יישום של זה לגבי סוגיה הלכתית, דין רוב, מה המשמעות של רוב וכו', שזה בעצם היה רק לראות איך זה עובד כשנכנסים ללימוד של סוגיה ממש. עוד פעם, בגדול, לא ממש נכנסנו שם לפרטי הסוגיה, אבל משהו מביא בספר פה. וכאן, בחלק הזה, עכשיו אנחנו בעצם הולכים לראות את אותו דבר על פרשנות התורה. עכשיו, בפרשנות התורה זה מעניין כפליים משני היבטים. מהיבט אחד, זה שבכלל איזה חרדי בכלל מתעסק עם פרשנות התורה? לכל יותר קוראים רש"י. אז מה, אף אחד לא מתעסק עם פרשנות של ספר בראשית או ביטול תורה. אם אפשר ללמוד קצות, אז מי מתעסק עם ספר בראשית? זה נקודה אחת. ומצד שני, כאן זה כמובן אמור לפחות לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה מאשר בעולם ההלכתי. בעולם ההלכתי, אז אתה חוקר תלמודי, אתם מבינים שמחקר תלמודי זה משהו הרבה פחות רגיש מאשר מחקר מקראי. מה מחקר תלמודי כבר יכול להגיד? יכול להראות שיש דמיון למערכות אחרות, שיש השפעות, לא, בסדר, אוקיי, אז לא אוהבים את זה בבני ברק, אבל זה לא סוף העולם. מה יכול להיות כבר? אז היו השפעות, אז מה? אבל במחקר מקראי זה כמובן הרבה יותר רגיש מבחינת המסורת, מבחינת תיאולוגית, ולכן בוא נגיד אפשר לצפות
מבחינה חרדלית, לא רק מבחינה,
כן, חרדי וחרדלית זה אותו דבר מבחינתי בהקשר הזה. חרדי וחרדלית זה אותו דבר. ההבדל היחיד הוא שהחרדלים כן לומדים תנ"ך, אבל כשהם לומדים תנ"ך הם לומדים את זה בעצם כמו שהחרדים היו לומדים לו הם היו לומדים תנ"ך. זאת אומרת, אז במובן הזה זה לא הבדל אמיתי. זה חרדלים, זה חרדים, אין הבדל. אז לכן אני אומר שפה אני מצפה לביטוי הרבה יותר בוטה או הרבה יותר חזק של הייחודיות הזאת של של המבט שלו, ולא פלא, זה נפתח פה באיזושהי אזהרה באות אחד של הרב שאילת. אז הוא, אחרי שהוא כותב שהרשימה הייתה לעיניו של הרב דליה, זאת אומרת שהוא אישר את הדברים הכתובים פה, אז הוא אומר, הוא מוסיף הערה ואזהרה. אמר הכותב, בפרק שלפנינו ישנם דברים שאינם שווים לכל נפש. הרב שאלת הוא גם כן יהודי מפעם, למרות שיש בו איזו פתיחות מסוימת, אבל הוא גם ככה, הוא חצוי קצת אני חושב ביחס לעניינים האלה. ישנם דברים שאינם שווים לכל נפש, הקורא בהם ואינם מתיישבים על דעתו, משום שהוא הורגל בדעות אחרות, יחזיק בדעות האחרות שיש בעניינים האלה לגדולים וטובים. ממש הקדמה חרדית, קלאסית. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, תיזהרו שזה לא יפגע בכם. זאת אומרת, אני זוכר עוד אפילו כשהייתי בגוש, זו תקופה קדומה של הגוש, היום כבר אף אחד לא מדבר כך, אבל כשהייתי בגוש, אז יחסית קדומה. יש פה תקופות קדומות יותר, כנראה. אז אמרו לי, אז הסתובב שם ככה באוויר, שמורה נבוכים זה מסוכן ואפשר נורא. זה לא דיבור שהיום מסתובב בגוש, אפילו במקומות פחות פתוחים מהגוש. אבל אז זה עוד היה כזה, ללמוד מורה נבוכים עוד היה קצת חריג. והיה בא איזה מישהו, אני אפילו לא זוכר מי זה היה, שלימד מורה נבוכים, הוא לא לימד את זה בישיבה, הוא לימד את זה במתנס. אז כמובן הלכתי לשמוע, כי אומרים שזה מעניין, אני לא יודע. לא היה מעניין במיוחד, אבל לא משנה. אז ההקדמות האלה נובעות מאותו, מן החשש הזה, אז מה אומרים לבן אדם? תראה, זה מאוד מסוכן, ואם אתה רגיל לדעות אחרות, זה גם בסדר. זאת אומרת, לא, כאילו שדעות אתה מאמץ לפי מה שהתרגלת. זאת אומרת, ההנחה המגוחכת פה, בהנחה הזאת, היא ש... אז מה אם התרגלת לדעות אחרות? השאלה מה נכון? זאת אומרת, התרגלת. זאת אומרת, מה פתאום בודקים דעות לפי השאלה אם זה מסוכן או לא? ממתי בודקים את זה ככה? זאת אומרת, בודקים דעות לפי השאלה אם זה נכון או לא? זאת אומרת, זה כל כך מוזר ההסתכלות הזאת. העזרה הזאת היא עזרה חרדית קלאסית. זאת אומרת, הרב שאלת עושה פה את מלאכתו של החרדי שבא להגן עלינו מפני רב גדליה נדל. וזה נורא מעניין, כי המטרה של הספר היא מטרה לכאורה הפוכה. הוא רוצה להראות את הרב גדליה נדל, אתם יודעים, דיברתי על זה, שאחרי שהרב גדליה נפטר, אפילו המשפחה שלו הרי משתפת פעולה עם הרהביליטציה, תהליך הרהביליטציה. אז מוציאים מחדש איזה מין דברי תורה שלו, הלכתיים, קלאסיים לחלוטין, סתם ישיבתיים, אתה קורא את זה, אתה נרדם אחרי שני דפים. זאת אומרת, זה הרגיל, החומר הרגיל. זאת אומרת, נסים להראות שגם הוא היה למדן ליטאי, ישיבתי, רגיל, ולכן אפשר להכניס אותו לפנתיאון. ולא מטשטשים את כל הייחודיות האמיתית שלה. זה מזכיר לי סיפור, אני נזכר עכשיו אסוציאטיבית. יש יהודים שאומרים מוישה שפירה מירושלים, לא משה שמואל שפירה מבאר יעקב זל, אלא מוישה שפירה, עולה לכותרות לפני כמה זמן, לא משנה, וזה עניין לא נעים, אבל הוא יהודי מעניין, זאת אומרת, אחד מבעלי המחשבה היחידים הנדירים בעולם החרדי שכן מתעסק במערל ותנך ומחשבה ונושאים שהם לא ההארדקור הליטאי. הוא היה משגיח בתפרח ואחרי זה הוא מחזיק איזה כולל של בעלי תשובה. אז אני זוכר ששמעתי פעם, היה לי קצת איזה קשר איתו תקופה מסוימת, שמעתי פעם שאבא שלו אמר שהוא ממש בזבוז, כי הוא איש מאוד מוכשר, הוא יודע הרבה מאוד גם בתחום הלמדני וההלכתי הקלאסי תלמודי, אבל הוא עוסק לא מעט במחשבה, במערל וכל דברים כאלה. הוא אומר, אם היה לומד עיון, הוא היה יכול להיות אחד מגדולי הדור. אבא שלו אומר שהוא כזה בזבוז. עכשיו, אם הוא היה לומד עיון וזה, אז הוא היה עוד אחד מעוד 100,000 כמוהו. ועכשיו שהוא מתעסק בנושאים האלה, יש שניים, שלושה כאלה. ברמה שלו, אני לא יודע אפילו אם שניים, שלושה יש. כן? אבל זה בזבוז. זאת אומרת, זה הסתכלות ליטאית. זאת אומרת, ההסתכלות שאומרת שהייחודיות זה בזבוז. זאת אומרת, היית יכול... יש איזה שיר שאני מחפש כבר שנים, אני לא יודע אם מישהו פה מכיר, אבל לא מצליח. דיברתי עם דן אלמגור, כתבתי לו. זאת אומרת, מומחים, אף אחד לא יודע להגיד לי. יש איזה שיר של להקה, זה משהו כמו שיזבטרון, או לא יודע, מועדון התיאטרון, או משהו כזה, מספר על אחד העם, איינשטיין, שפינוזה, כל כאילו הגלריה של הדמויות הבולטות בהיסטוריה שלנו שהם לא מבית המדרש. איזה בזבוז, אם הוא היה נשאר בבית המדרש, היה יכול להיות שמש נפלא, הוא היה הולך עם תורת היחסות, הוא היה שטויות כאלה, מתעסק עם דברים מיותרים, דברים בטלים. אז לא יודע, יש שם, לא, זה שיר אירוני. זה שיר ששר כאילו איזה, איך החברה האלה בזבזו את חייהם על דברים מיותרים, יכלו להיות שמש בבית הכנסת.
ביאליק אמר לרוגצ'וביץ,
שהיה
אפשר לחצוב
מנושני הרשתה. אז זה בעצם היה גלי אסוציאטיבית את העניין הזה. אז גם שם הטענה של האבא של רמושה שפירה, שהדברים שאותם הוא תרם, זאת אומרת שזו תרומה ייחודית שלו שאף אחד לא עושה כמו, זה בזבוז. הוא היה יכול להמשיך לפלפל בקצות כמו כולנו, והוא היה נאמבר וואן בעניין הזה, נאמבר וואן מבין 100 או 1000 נאמבר וואנים כאלה, מיליונים כאלה. אז גם פה רב דליה, כשמנסים להכניס אותו לפנתיאון, אז מוחקים את כל הנקודות שאותנו באמת תרם, שאותנו באמת חידש, בשביל להשאיר אותו בפנתיאון הסטנדרטי, כן? כי בפנתיאון נכנסים רק הסטנדרטי. והשאלת בספר הזה מנסה קצת לתקן את זה, זאת אומרת הוא מנסה להראות את רב דליה האותנטי, אבל רואים שגם הוא יש לו את הרתיעה השמרנית הזאת, כאילו צריך להגן עלינו מפני הרעיונות הנוראיים שאנחנו עומדים לפגוש.
נראה לי שהוא לא מנסה להגן, זה לא להגן מפני הרעיונות, זה להגן שמי שלא מקבל אומר אם זה לא מתיישב על דעתך
אז אל תקבל, בסדר גמור. יש לו חשש שאם מישהו זה לא מתיישב על דעתו, אז הוא בכל זאת יקבל את זה?
לא, יש לו חשש שאם מישהו לא מתיישב על דעתו, אז הוא ילך לקלל את רב גליה. אז הוא אומר לו,
לא, החשש הוא הפוך. החשש הוא שהרעיונות האלה כן יתקבלו על דעתו. זה החשש. אבל הוא הרי גדל על קדוש ברוך הוא אחר, או על תורה אחרת. אז בדיוק, אז מה? אז מה? אז אתה הורס את כל החינוך של הגננת. זה לא יכול להיות. אז תישאר עם הגננת, הכל בסדר, כי אחרת זה יכול להזיק לנפשך הרכה. זאת אומרת, עוד פעם, ההתייחסות היא כאילו שאתה אמור לאמץ רעיונות לפי השאלה למה התרגלת, או מה לא מזיק, או כל מיני קריטריונים שאף פעם לא הצלחתי להבין את הרלוונטיות שלהם. זאת אומרת, ואם זה מזיק ואני אהיה פיקורס, נו בסדר, או השתכנעתי להיות פיקורס, מה לעשות? אז אני אהיה פיקורס, מה אתה רוצה עכשיו שאני אשאר לרמות את עצמי שאני עדיין מאמין, למרות שבעצם אני אפיקורס. הסתכלות משונה כזאת, לא יודע. טוב, בכל אופן, אז זה מה שהוא אומר, אז יחזיק בדעות האחרות שיש בעניינים אלה לגדולים וטובים. גם הם גדולים וטובים, כמו זה רמז לרייבט כמובן, כן? הרייבט שאומר על הרמב״ם, שהרמב״ם השמיץ את המחזיקים בגשמות, אז אומר הרייבט, גדולים וטובים ממנו יחזיקו בדעות האלה, ושלא יחשוב שכולם אפיקורסים וכו'. עיין בהקדמת מורה נבוכים לרמב״ם ז"ל שכתב ולא יערוס ויקפוץ עצמו להשיב על דבריי שאפשר שיהיה מה שהבינו מדבריי חילוף מה שרציתיו ויזיקני תחת רצותי להועילו ויהיה משלם רעה תחת טובה אבל יתבונן בו כל מי שיבוא לידו ואם ירפא לו מדווה לבבו אפילו בעניין אחד מכל מה שיסופק, אם אתה מסופק במשהו וזה יעזור לך, יודע השם ויספיק לו מה שהבין. אז לפחות את זה הרווחתי. ואם לא ימצא בו דבר שיועילהו בשום צד, יחשבהו כאילו לא חובר. המעיין בהקדמת ספר זה על יחסם של עכשיו זה דברים של הרב שלט. המעיין בהקדמת ספר זה על יחסם של גדולי הדור, אל הרב בעל השמועה ז"ל, שזה הרב דליה עוד פעם, ממש נורא חרדי כזה, ידע להיזהר בגחלתו, ולא להיות חס ושלום בכלל, והמתים הכלכלותם יוליכם השם את פועלי אבן. כאן זה מה שהאריק אמר קודם. כאן הוא חושש כבר מהחשש ההפוך, נדמה לי. מהחשש שישמיצו את רב דליה על זה שהוא אפיקורס מי שלא יקבל את דעתו. זאת אומרת, תראה, כל גדולי הדור הסכימו שהוא יהודי גדול וכולי, אסור, תיזהרו בגחלתו. ולא להיות חס בשלום בכלל והמתים הכלכלותם יוליכם השם את פועלי האבן. אז הוא מוסיף פה, ויש לדקדק מהי לשון יוליכי השם את פועלי אבן וכו', ויש לומר שהמספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים מן הסתם צדיק הוא בעיני עצמו. מי שמבקר תלמידי חכמים על דברים, הוא כנראה צדיק בעיני עצמו שכוונתו לשם שמיים, להציל אחרים וכו', וביום הדין הוא בוודאי יתכונן ללכת עם הצדיקים ליטול שכרו. אבל הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מהשורה של הצדיקים ויוליך אותו עם פועלי האבן, ואוי לה לאותה בושה. טוב, היה יכול להיות כתוב על קיר בני ברקי. אז, אז בכל אופן, זה ההקדמה שהוא נותן, בואו נתחיל לראות, זה ההערה שנותן הרב שאילת. עכשיו נראה את ההקדמה. ההקדמה זה כבר הקדמה של גדליה. כן? זה, התורה איננה ספר היסטוריה, מדע או פילוסופיה. התורה היא ספר בעל מטרה מוסרית. מכל דבר בתורה יש ללמוד מוסר השכל. עם זאת, כשאנו מוצאים בתורה סיפורי עובדות, כן, הרי מה עומד פה מאחורי הדברים, המתח, ספר בראשית מעורר הרבה מתח סביב מדע ופרשנות והיסטוריה וארכיאולוגיה ומבט גדול וכל הדברים כאלה. אז די, הדרך המתבקשת להתגונן זה בעצם להפוך את הכל לאלגוריה. אז הכל זה אלגוריה, זה לא מדבר על עובדות ולא, זה נוח בהרבה מאוד מובנים. אז הוא אומר, מצד אחד זה נכון, זאת אומרת התורה אינה ספר היסטוריה, מדע או פילוסופיה, היא לא מה ללמד אותנו פיזיקה או היסטוריה. התורה היא ספר בעל מטרה מוסרית. מכל דבר בתורה יש ללמוד מוסר השכל. עם זאת, כשאנו מוצאים בתורה סיפורי עובדות, עלינו להבין שהתורה מספרת אמת. לא, צריך להיזהר עם האלגוריזציה של הכל. זאת אומרת, כשהתורה מספרת עובדות, אז צריך להניח שזה משהו שהוא אמיתי. עוד רגע הוא יפרט את העניין הזה יותר, כי זה יותר מורכב מאשר סתם כפשוטו. רק הערה, העניין הזה שהתורה לא מספרת, לא, היא לא ספר היסטוריה ופילוסופיה, אלא באה ללמד מה צריך לעשות. מטרה מוסרית או מטרה דתית, הייתי מגדיר את זה לא דווקא מוסרית, אבל המטרה היא בעצם להורות מה צריך לעשות. אז האמת שזה רש"י הראשון על התורה, נכון? שהוא אומר, אמר רבי יצחק, מפני מה פתחה התורה מבראשית ולא בחודש הזה לכם ראש חודשים? מה?
רש"י אומר שזה, כן, לא רק
לא, אבל קודם כל הקושייה, נקודה תמיד צריך. מה הקושייה? למה התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים? מה רע בספר בראשית? יש פה איזושהי הנחה שהתורה באה להגיד, לתת לנו אוסף של מצוות, נכון? אז כל הסיפורים, מה זה עושה שם? מי צריך את זה? למה התורה התחילה? זאת אומרת, עצם זה שרש"י... מה?
הרש"י השם במסתיים במילים על כורח אף לא בא ללמד הכתוב סדר המוקדמים והמאוחרים.
אוקיי, אז בכל אופן, אז נקודת המוצא שאיתה רש"י פותח את פירושו לתורה, לפחות בקושייה אני אומר, זה שבאמת מטרתה של התורה היא מטרה נורמטיבית, לא היסטורית, לא פילוסופיה, לא מדע, לא שום דבר, מטרה נורמטיבית, מטרה מוסרית. גם בתירוץ, כשהוא אומר שמה, אז למה בכל זאת זה נכתב? כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם שמה, אמרו, לקחתם מחלת שבע אומות וכו'. אז נגיד להם, נוכל לענות להם, כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כן? הוא ברא את הארץ ונתנה לאשר ישר בעיניו. אז עוד פעם, זה נראה כמו איזשהו הסבר טכני. זאת אומרת, באופן בסיסי באמת העניין של התורה זה המצוות. יש פה איזשהו עניין, כי חלק גדול זה מצוות התלויות בארץ. אם לא נשב בארץ, איך נקיים את המצוות התלויות בארץ? אבל אם הגויים יבואו אלינו בטענות, יש חשש שלא נחזיק בארץ, אז נותנים לנו ציוד מגן, כן? אמצעי מגן להגן על ההחזקה בארץ. אבל זה עניין טכני, בעצם זה באמת מיותר. באופן עקרוני זה לא היה אמור להיות חלק מהתורה. זה בעצם מה שכתוב שם, כתוב שם ברש"י. אז מה שאמרתי פעם, על פניו זה, זה, זה קשה קצת, כי הרי הוא שואל שאלה על ספר ורבע בערך, נכון? עד פרשת וירא, בו שם, עד פרשת בו, חודש שזה לכם ראש חודשים. והוא עונה על שני הפרקים הראשונים של ספר בראשית, זה סיפור הבריאה. למה צריך את כל השאר? הוא שאל למה לא התחילו מפרשת בו, ומה שהוא הסביר זה למה צריך את פרק א' ב' של בראשית. אני חושב שההמשך גם כתוב ברש"י.
זה לא, בעצם היה מספיק על הפסוק הראשון.
מה? כן, בסדר, מה שהיה זה פירוט של הפסוק הראשון. אז ההמשך נדמה לי אבל גם רמוז ברש"י, כי רש"י כותב שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. המונח ישר הוא לא מקרי. ספר הישר זה ספר בראשית. ספר הישר זה ספרן של ישרים, ככה זה דורשים את זה. מה הכוונה? הכוונה, הנציב כותב את זה בהקדמה, ועוד שזה מלמד איך מתנהלים ביושר. יעקב אבינו, כן? איך מתנהלים ביושר. אבל לא משנה, זה העיקרון. ובעצם, מה שהדבר הזה אומר, זה זה כן תירוץ על כל הספר. לא רק על הפרק הראשון של ספר בראשית. כי אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז נכון, יש לו זכות לתת את זה למי שהוא רוצה. אבל הוא לא נתן סתם כי בא לו. אלא למי שישר בעיניו. עכשיו אתה צריך להסביר מי ישר בעיניו, בשביל אתה צריך לתאר את האבות, אתה צריך להראות שישראל הם צאצאים של האבות, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל. אז כל המהלך של ספר בראשית בעצם זה המשך של אותו עניין, כי את כל זה צריך כדי לענות לגויים. אבל לא משנה,
גם את עצם הוא נתנה לישר בעיניו, הוא נתנה לאברהם בברית בין הבתרים, הוא נתנה ליצחק, הוא נתנה ליעקב, לאו דווקא בגלל שהם ישרים, אולי הוא נתנה
את עצם הנתינה.
ההבטחה
הייתה לאורך כל הספר. אוקיי, אבל עדיין אתה מסביר עוד כמה פרקים, אולי עוד כמה פסקאות בספר, אבל יש שם תהליך ארוך טווח.
יציאה למצרים, אמרו להם תחזרו אחרי 400 שנה.
נכון, אבל אני אומר, עדיין כל המהלך ויהודה ופה וזה וכל הסיפור זה בא להראות, נדמה לי, את האשר ישר בעיניו. זאת אומרת, זה מה שרשי אומר שם מלי. בכל אופן, אבל זה, טוב, זה רק בסוגריים. לענייננו, אני רק אומר שברשי שם באמת רואים את נקודת המוצא של אושר הגדליה, שהספר הוא לא ספר היסטוריה, אלא ספר עם מטרה מוסרית. זאת אומרת, זה, או מטרה דתית, לא משנה, ההוראות המעשיות. זה התורה מלשון הוראה. כן, זה מונח תורה. מונח תורה זה הוראה. זאת אומרת, לתת הוראות, הלכה למעשה. זאת אומרת, זה, אז זה מצד אחד. מצד שני, אבל זה מה שהוא אומר, לא צריך ללכת עם זה רחוק מדי. אם יש תיאורי עובדות, הם אמורים להיות אמת. זה לא אמור להיות משהו שהוא לא אמיתי. עכשיו, סיפור אמיתי על מאורעות שהראו ועל אנשים שהיו, מרשים את האדם הרבה יותר מסיפורי אגדות שלא היו ולא נבראו. למשל, מעשי אבות גדולים וצדיקים מהווים סימן לבנים והשפעתם המוסרית חזקה כאשר הם ידועים כעובדות אמיתיות. ככל שמכירים מקרוב את גיבורי הסיפורים ואת העובדות, הרושם המוסרי חזק יותר. זה מעניין, זה ממש כן אקטואליה. בדיוק עכשיו שמעתי ברדיו בדרך לפה מראיינים איזה דוקטור לשואה, שואולוג, מה שאבא שלי היה קורא, על ההבדל בין מפגש עם ניצול לבין לראות סרט אפילו עם אותו ניצול, או לא יודע, סרט על האירועים. יש משהו הרבה יותר חזק בלפגוש מישהו שמדבר על מעשים שהוא בו עצמו. זה איזשהו מפגש בלתי אמצעי, זה הרבה יותר חזק. כי סרט תמיד, אנחנו גם רגילים לסרטים שהם בידיון, אנחנו יודעים, לא, זה סרט דוקומנטרי, אבל עדיין תמיד יש לך ברקע איזשהו עניין שטוב, כן, שורך, ואנחנו הרי כבר מודעים היטב לכל האמצעים של הז'אנר. וכשאתה פוגש מישהו שמספר לך, זה לא יצירה ספרותית, הוא מספר לך בפרוזה מה היה לו, אז זה הרבה יותר, זה מפגש הרבה יותר חזק. זה מזכיר לי, יש תשובה של הרשב"א, התשובות הידועות של הרשב"א בשו"ת שלו על החרם, שהרי ידעיה הפניני, שהיה תלמיד של בעל ההשלמה, הוא עמד בראש איזושהי אסכולה אלגוריסטית, שפרשה את התורה באופן אלגורי. והרשב"א הוציא חרם על לימוד פילוסופיה בעקבות המחשבות או הפעולות של הקבוצה הזאת. אמנם זה חרם של לימוד פילוסופיה עד גיל 25, זה אנשים בדרך כלל לא זוכרים. זאת אומרת, הרשב"א גם לא הלך עם זה עד הסוף, אבל קודם כל תמלא קריסך בשעשו פוסקים, אחרי זה, אבל אחרי זה אתה יכול ללמוד. בכל אופן, אז מה יציאה של הרשב"א נגד הפרשנות האלגוריסטית תמיד התמיע אותי. כי נגיד שבאמת אני מפרש פרשנות אלגוריסטית, אז מה? מה הבעיה? ואת כל עוד בסופו של דבר אני מחויב לתורה ומצוות, מה זה משנה אם אברהם באמת רדף אחרי המלאכים, או זה רק היה בחלום, או פגש מלאכים, או זה היה רק בחלום? למה זה חשוב? מה זה משנה? ואם זה מיתוס מחנך, מה זה רע? מה הבעיה? זה תורה משתמשת באמצעים של מיתוס מחנך. למה זה כל כך מפריע לרשב"א? אז ההסבר שבדרך כלל מביאים בהקשר הזה, זה ההסבר הזה. שדברים שקרו באמת, יש להם איזושהי השפעה הרבה יותר חזקה על האדם, מאשר דברים שהם מיתוסים. אבל גם את זה לא הבנתי אף פעם. כי אם הייתה איזו השפעה יותר חזקה, אז מה? אז בגלל זה באמת היה. זאת אומרת, זאת עובדה פסיכולוגית, שדבר היו באמת, יש להם השפעה יותר חזקה, יפה. אבל עכשיו יש לי שאלה היסטורית, האם זה היה או לא היה. אז העובדה שמה שהיה משפיע יותר חזק אומרת שזה באמת היה, אז בסדר, מה לעשות? אז תהיה השפעה חלשה, השאלה אם זה היה או לא היה היא שאלה של עובדה. אני צריך להחליט, או שזה היה, או שאברהם ושרה זה חומר וצורה, או שאברהם ושרה זה אישים היסטוריים. זה היה הוויכוח של אברהם, זה אחד
הגדול של סיפורים שמסתובבים בשטח, עורך עם או בלי מרכאות של ספר בראשית, בחר את הסיפורים האמיתיים שבאמת היו.
מי אמר? זה בדיוק השאלה.
הנה, רב גליה אומר.
בסדר, לא, אבל זה אני מדבר. אם ידעיה פנימי טוען שזה לא היה, אברהם ושרה זה חומר וצורה, זה אלגוריה, לא היו אברהם ושרה. נגיד, רק אני לוקח את זה עד הסוף עכשיו. אוקיי? זה מה שהוא חושב. עכשיו, מה רשב"א טוען נגדו? הרשב"א טוען נגדו, תראה, השתכנעת היסטורית שאברהם ושרה לא היו, אבל זה נורא מזיק. אז אתה חייב לוותר על זה. אתה צריך להגיד שאברהם ושרה כן היו. והיה היסטורית נפלאה באמת.
זה מדרון חלקלק.
מה זה נקרא מדרון חלקלק?
אחרי זה גם תגיד טוב, גם הציוויים, זה לא באמת בדיוק מה שרוצים שתעשה, הכוונה...
את הסכנות אני מבין, אני לא צריך להסברים על הסכנות.
זה מה שנראה לי הרשב"א רוצה.
אבל אני שואל שאלה, אז מה אם יש סכנה? עוד פעם, אני חוזר לאותה שאלה כמו עם העזרה של הרב סיילס. אני מבין, אבל אני שואל, אז מה? העובדה שמשהו מסוכן זה אומר שזה לא נכון. נגיד שהגעתי למסקנה שאברהם ושרה לא היו. יש מדרון חלקלק נוראי, מחר בבוקר הוא יפה להיות כופר גמור. נו, אז מה, עכשיו בגלל זה אברהם ושרה כן היו? אם הגעתי למסקנה שהם לא היו, אז הם לא היו. זאת שאלה עובדתית. אז מה, אני אמור לוותר על זה כי זה מסוכן? אני יכול לנהוג
באופן... גם למה אני עושה חרם? כי אני פוחד שאני מה לא נכון.
לא, אני מבין למה אתה עושה חרם כי זה מסוכן. אני רק שואל, מה אתה רוצה מידיעה הפנימי? אז מה אתה רוצה עכשיו? שבגלל שהחרימו אותו? לא, לא, מה פתאום? אברהם ושרה בטח שהיו. אני מצאתי בזנתים של האוהל של אברהם אבינו בארץ כנען.
לא בשבילו, בשביל הציבור.
בסדר, אבל גם הציבור אותו דבר, אני שואל. אז אם הציבור משתכנע מידיעה הפנימי, אז מה? אז הציבור יגיד את זה?
אתה לא רוצה בכלל שזה יגיע
לדיון. אני אומר, את הטקטיקה, עוד פעם, אני לא צריך להסברים על זה, אני מבין. את הטקטיקה אני מבין, רק אני אומר, אני כשאני רואה דבר כזה, אני נעלב. מה זאת אומרת? אני אמור לבדוק מה נכון ומה לא נכון לפי אם זה מסוכן? אותה שאלה ששאלתי קודם. אני בודק דברים אם הם נכונים או לא נכונים לפי שיקולים. אולי אני בספק. אני חושב בסדר, זה ספק. אבל אפילו אם אני בספק, אני לא מוכן להניח שזה היה כי זה מסוכן להניח שזה לא היה. אם אני בספק, אז אני בספק. לא יודע. זה שזה מסוכן, אוקיי, אז אני אקח כדור, אני אתגונן, אני לא יודע מה אני אעשה.
זה הכדור, החרם זה הכדור.
כן, אבל אתה עושה צחוק, זה מצחיק אותי הכדור.
הרשב"א משוכנע שזה היה. אוקיי, לגמרי משוכנע.
ואם הוא יחרים אותי, אז אני באמת אעשה משהו? הייתי מצפצף על זה צפצוף
שרב. בדיוק הכדור שהרב מדבר. הוא היה צריך לתת לו כדור כזה, שהוא יבין שהוא טועה.
אבל הוא לא יכול, אני במקומו לא הייתי מבין כלום שאני טועה.
אתה לא היית מבין במקומו?
ודאי שלא.
כשהוא עשה עליו חרם...
אם הוא עשה עליי חרם, אז הייתי הולך לארץ אחרת, מה אני אעשה?
או שכן או שלא.
אני צריך חרמה אנושית.
לא, זה לא.
אבל מה זה מסביר לי?
אבל הרב אפילו אמר, לשיוך הסוציולוגי של חרדים, הרב סיפר פעם על החבר'ה האלה, לא יודע, שבא הוא שם לקורס מקים, משהו כזה.
כן.
נכון, עכשיו...
נחל החרדי.
הם בסוף מתחתנים, והם נטמעים בקהילה שלהם.
לא,
והם...
את הפרקטיקה עוד פעם,
אני מבין שאני לא מבין דבר, אבל אני חושב שהכדור הזה שהוא נותן להם, הוא משאיר אותם בתוך המסגרת, ואז הוא יגדל קצת.
את כל זה אני מבין.
הפניני הזה יגדל קצת, ואז הוא יקלוט שזה באמת לא נכון.
לא, אני מבין.
חשבתי לא נכון.
אני אומר, את כל זה אני מבין. אני רק בז למי שזה משפיע לו, משפיע עליו. זה הכל. אני מבין, זה משפיע. לרוב העולם זה משפיע, ואני מבין מה זה עושה. ועדיין אני בז למי שזה משפיע עליו. זה הכל. כי אם אתה חושב ככה, זה מה שאתה חושב.
מה? מה לעשות?
הוא מתחת לגיל 25.
בסדר, אני גם בגיל שנתיים לא הייתי מושפע מזה. אתה תשכנע אותי שזה היה, או שלא היה, או שתגיד לי, אתה ילד בן שנתיים, אתה לא מבין כלום.
זה מה שהוא אמר לו, זה מה שהוא אמר לו. הוא אמר לו, אתה בן שנתיים.
הוא כבר, הוא לא בן שנתיים, הוא עבר את גיל 25, הוא קיבל את זה. זה לא היה ילד בן שנתיים, והוא גם היה יהודי שכנראה, יהודי חכם, משכיל, הוא לא היה ילד. אני אומר, בקיצור, אנחנו פוגשים איזה מעשים שבכל יום, זה לא, אנחנו רואים את זה כל הזמן, ומסבירים לי, תראה, זה דעה נורא מסוכנת. מה זאת אומרת, דעה מסוכנת? זה דעה נכונה או לא נכונה? הרי זאת השאלה. כשאני אומר דעה, אתה צריך לשפוט אותה במונחים אם זה נכון או לא. אם זה מסוכן או לא, שאלה מצוינת, צריך לחשוב איך להתגונן. זה כמו, דיברנו פעם, אני חושב, על הרצח של רבין, כן? אז תמיד אמרו שתראו כמה מסוכן להיות אדם עם אמונה דתית, בית אמונה דתית ככה פנאטית, הוא יכול להגיע לרצח. אז מה אתה רוצה שבגלל זה אני לא אמין? אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אם זה מסוכן כי בגלל זה אפשר לרצוח, אוקיי, צריך לחשוב איך מטפלים בסכנות. אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? שאני אאמץ אמונות שאני לא מאמין בהן כי זה מסוכן להאמין במה שאני מאמין. אני יודע עכשיו, זה עובד על אנשים, אנשים כל הזמן דנים, אם זה כן מסוכן או לא מסוכן, אבל זה מצחיק אותי.
הרב פעם ציטט את יותר שאמר, אני לא מאמין באלוהים, אבל את ספרו את זה למשרתים שלי, כי אז הם ירצחו אותי.
כן, לא, זה רומאי, זה לא וולטר. זה איזה רומאי אחד, אני חושב, זה סיפור על רומאי. זה מה שציצרו מביא את זה, או מישהו, זה מה שאומר.
לא,
אבל למה רב לא יכול לקבל מצב שיאמרו שמת מישהו יאמר,
אוקיי, הגעתי לאיזה דעה, היא נכונה, אבל היא מסוכנת, ולכן עדיף שאני אשתוק.
לא, לשתוק ולא להגיד את זה בסדר, אבל אתה עושה, עוד פעם, אני אומר, אם אתה מנסה להשפיע עליי, שאני לא אמין בזה,
כן,
אני
אמור שאומר את זה בשביל לבוא לא להפסיק להאמין.
לא, אין בעיה, אבל אני, אם הוא היה אומר לי את זה, זה לא היה מסיק כלום. זאת אומרת, אז אני אומר, יכול להיות שיש לו היגיון להגיד את זה, כי יש הרבה, לא בטוח, לא יכול להיות, שיש הרבה אנשים שהם באמת מושפעים, ואז אולי הגיוני לעבוד עליהם, כאלה אידיוטים שמושפעים מזה, אז באמת מגיע להם, שיתנו להם כל מיני דברים כאלה. אני רק בז להתייחסות הזאת, למי שזה משפיע עליו. בז לאנושות, בקיצור. לא, אז זה אני אומר, אז פה אפשר להתווכח, אם יש הרבה שוטים, אז תשמע, תעצור אותם באמצעים שטותיים, כי אין ברירה. זה ההתייחסות כאילו להמון העם כמשהו שאתה יודע שלא, אי אפשר להתייחס אליו ברצינות. אז לפעמים זה נכון שאי אפשר, הנה, איננו הרעות שאי אפשר להתייחס אליהם ברצינות, עובדה זה עובד עליהם הדבר הזה. זה כמו הטיעון של אגרה, אז הסבא מלוורדוק נדמה לי הביא בשם אגרה, אם אני זוכר נכון, שהוא אומר שהרמב״ם כותב שמי שחושש שהוא לא יצליח להימנע מלדבר לשון הרע, וכן הוא שיברח למדבריות. זאת אומרת, תראו, אפילו יהודי גדול כמו הרמב״ם, שאין חשש כזה, אם הוא חושש שהוא יגיע לדבר לשון הרע, הוא צריך לברוח למדבריות. אז אחד כמונו, הוא ודאי צריך לברוח למדבריות. טיעון מהסוג הזה. אוקיי. אז אני אומר, פעם המדריך שלנו בבני עקיבא, זו פעולה קלאסית של בני עקיבא. הוא שאל, הוא מביא את הסיפור הזה של האם ושבעת בניה. יש מקור אחד שקוראים לחנה, אבל בדרך כלל זה אנונימי. וכשהבן השביעי עומד למות, אז היא עולה על הגג שמה והיא אומרת, בני, כשתעלה לשמיים, תגיע לאברהם אבינו, ותגיד לו, אתה קדת בן אחד, ואני הקדתי שבעה בנים, אתה ניסיון ואני מעשה. זאת אומרת, אצלך בסוף הוא לא מת, ואצלי כל השבעה מתו. וזהו, ככה פחות או יותר מסתיים שם המדרש. אז הוא שאל, נו באמת, מה התשובה?
למה צריך
להיות
תשובה? למה זה לא נכון?
לא, למה אברהם אבינו הוא המיתוס המכונן שלנו ולא חנה ושבעת בניה? היא הייתה, אז מה, זכות ראשונים, היא הייתה יותר גדולה ממנו, נו, אז היה צריך בזכות חנה ושבעת בניה להתפלל לקדוש ברוך הוא. למה בזכות אברהם והעקדה? והתשובה, התשובה הקלאסית, זו תשובה של בני עקיבא כזאת, שאברהם אבינו הוריד את הכוח הזה לעולם. זאת אומרת, מה שהיא הצליחה לעשות את הדבר הגדול הזה, וזה בזכות הדרך שאברהם אבינו פרץ, למרות שאולי הוא פרץ אותה יותר בקטן, אבל זאת אומרת, זה נכון שזה בגלל שהוא היה ראשון, אבל זה לא סתם הראשון כרונולוגית, אלא, ויש מידה מסוימת של צדק, זאת אומרת, יש פה מישהו שסלל את הדרך הזאת, עכשיו כבר אנשים מבינים שזה מה שצריך לעשות, ומוכנים לשלם מחירים, אבל מישהו היה צריך לפרוץ את הדרך הזאת. יכול להיות שגם אמונתו של אברהם אבינו אולי לא הייתה מושלמת, אבל הוא חידש את המונותאיזם, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק מאשר מישהו שאולי היה הוגה דעות מונותאיסטי גדול יותר מאברהם אבינו. אבל עדיין הוא בא אחרי אברהם אבינו, כן, ננס על גבי ענק, כן, או דברים מן הסוג הזה. ופעם חשבתי שיכול להיות שמה שעומד מאחורי הדברים האלה זה לא רק העניין הפסיכולוגי, וכאן זה מתקשר לרשב"א ולכל מה שדיברנו קודם, העניין הזה שאחרי ששמעתי מאברהם, על אברהם אבינו ועשה, זה יש לי ומצאתי בתוכי את הכוחות, ולכן גם אני יכול לעשות ואולי אפילו דברים גדולים יותר. יכול להיות שיש פה באמת משהו מטאפיזי, סליחה על הגלישה למחוזות המיסטיקה, אבל יכול להיות שכשבן אדם עושה איזושהי פעולה, מקובל בעולם של מחשבת ישראל, אני חושב הרעיון הזה, שאחרי שמישהו עושה פעולה בעולם, זה לא בגלל שאני שמעתי על זה וזה משפיע עליי, ולכן אני מצליח יותר לעשות את זה, אלא יש פה איזושהי השפעה מטאפיזית גם אם לא שמעתי על זה. זאת אומרת, הוא הוריד את הדבר הזה לעולם, את המוטיבציות האלה, את הכוח הזה, את התופעה הזאת. ולכן בעצם הנקודה, וזה משהו, בעצם משהו עומד מאחורי מה שהוא כותב כאן, והחרם של הרשב"א והכל, הטענה שעצם העובדה, אולי זה הפשט ברשב"א, עצם העובדה שהדבר משפיע, שהדבר הוא משמעותי, שכולנו מרגישים שהוא מחייב, היא עצמה ההוכחה לזה שזה באמת היה. מבינים? אז זה באמת טיעון רלוונטי אם זה ככה. כי הבן אדם אומר, תראה, אם אתה מבין שזה מחייב, שזה דבר משמעותי, שזה מחנך, שזה, אם זה מחנך, אז זה כנראה היה. זה טיעון, מה שאומר הרשב"א. זה לא, זה לא, זה, זה לא שיקול טקטי. זאת אומרת, תראה, זה מסוכן. מה?
אם זה היה עניין,
לא, לא, זה הטיעון. למה צריך להטיל חרם? זה בגלל הסכנות. אבל זה מה שדיברנו קודם. אבל אני אומר, אבל מאחורי הדברים יושב טיעון.
אבל מה זה עדיף על כל טיעון אחר? למה זה עדיף? הטיעון הכי פשוט זה סתם, כי זה מה שכתוב בתורה. אז מן הסתם, הכוונה היא
למה שכתוב. טוב, מה שכתוב בתורה גם ידעיה מסכים, אבל הוא טוען שזה אלגוריה. מה שכתוב בתורה? השאלה וזה כתוב כאלגוריה, הוא כתוב כתוב
כתוב כתוב כתוב כתוב את זה, למה להגיד?
בסדר, זה כנראה טיעון לא מספיק חזק.
לא, לא, הרע שהרב אומר זה טענה אולי עקרונית יותר רחוקה מאשר הפשט. הפשט הוא זה המסורת, דבר זה, זה מה שכתוב בתורה, וזהו, מה שהרב אומר זה כבר...
בסדר, אבל אז הוא חושב שלא, מה הבעיה?
וגם זה הוא חושב שלא,
מה אם...
גם זה, אז הוא חושב...
לא, אולי הוא יחשוב שכן, אחרי שהוא ישמע את הטיעון.
אבל הטיעון הזה לא מופיע,
לא, הרשב"א כותב שהעובדה שהדבר הזה מחייב זה בגלל שזה היה. אז אני רק רוצה לטעון שזה לא בגלל שיש השפעה פסיכולוגית, אלא בגלל שיש פה משהו שהוא, אנחנו מוצאים בתוכנו את המחויבות הזאת שנבנתה על ידי האירועים האלה שהיו. אני כתבתי על זה פעם איזשהו מאמר, זה התקשר לי לוויכוחים שאז היו מאוד אקטואליים, היום כבר זה איכשהו נבלה בענן השכחה. כל הפוסט-ציונות והשבירת הפרות הקדושות, כן, המתת הפרות הקדושות, שחיטת הפרות הקדושות. על הטרומפלדור שקילל ברוסית ולא אמר טוב למות בעד ארצנו, וכל המיתוסים האלה ששברו אותם, נהנו מאוד לנפץ אותם, ההיסטוריונים החדשים, מה שנקרא. ואני גם כן עמדתי מול התופעה הזאת תמה, כי מה, על מה היה הוויכוח? הציונים אמרו שטרומפלדור היה ונברא. בדוריה ונברא, אבל האמירה הזאת של טוב למות בעד ארצנו הייתה באמת. והפוסט-ציונים או ההיסטוריונים החדשים אמרו, מה פתאום, זה מיתוס, הוא קילל ברוסית. מה זה מעניין אם זה היה או לא היה? אותה שאלה בדיוק. מה זה מעניין אם זה היה או לא היה? זה מיתוס מחנך, ואני מצידי שזה יהיה משל, אני רוצה לחנך את האנשים על המיתוס הזה, ומה אכפת לי אם זה היה או לא? אבל הדבר המרתק פה זה שאת הטענה הזאת כמעט לא שמעו. אחרי זה היא קצת יותר עלתה. שני הצדדים בוויכוח הזה, שני הצדדים בוויכוח הזה מניחים הנחה של, שאליה שניהם מסכימים. שאם זה היה זה מחייב, ואם זה לא היה זה לא מחייב. זאת אומרת, עכשיו, כשאנחנו מתווכחים על השאלה האם לחנך כך, יסוד הדברים הוא בשאלה האם זה היה. ועכשיו יש ויכוח. אוקיי, אלה אומרים כן היה, אלה אומרים לא היה. אבל שניהם מסכימים שזה נורא חשוב אם זה היה או לא היה. ואני שאלתי, כמו תמיד, כן, כשאני רואה ויכוח, אני תמיד לא מסכים עם שני הצדדים, אז שאלתי, למה? למה זה משנה בעצם? אז, ואם זה מיתוס מחנה, אני ציוני נעילה וטוב למות בעד ארצנו, אבל טרומפלדור לא אמר את זה, הוא קילל ברוסית. מה הבעיה? מה, אני לא יכול להגיד את זה? יצרתי מיתוס, עזר לי בהעברת המסר לנוער, מה הבעיה?
אבל אתה אומר את זה, ולא טרומפלדור.
בסדר, נכון. נו, ומה טרומפלדור הוא משה רבנו? מה, בסדר, אז הוא אמר את זה, אמר את זה, לא אמר את זה, אני אומר, מה הבעיה? מה, אני נביא קטן יותר מטרומפלדור? מה הבעיה?
מתקיים על מיתוסים.
אם הוא קילל ברוסית, אז אין טרומפלדור, אתה צריך להבין, גם טרומפלדור הוא מיתוס.
יש פה קורולציה בין העמדות הפוליטיות, החברתיות,
להיסטוריה.
ובין האופן שבו אתה
רואה עובדות היסטוריות. לכן אני אומר, זו אותה תופעה, זאת אותה תופעה שאנחנו פוגשים כאן, לכן אני אומר, זה נראה לנו כמו איזושהי שאלה על פרשנות מקראית. מין שאלה של המאה ה-14 בספרד שם עם ידעיה פניני והרשב"א. כן? אבל תבינו, זה עד היום הולך. עד היום, כל תפיסת עולם שיש בתשתיתה התרחשויות עובדתיות, מתווכחת על השאלה מה היה ומה לא היה. וזה נורא חשוב בעיני האנשים שמתקדשים, עובדה היא. אז נדמה לי שמה שהדבר הזה אומר, אני מחזק רק את מה שאמרתי קודם, איכשהו באינטואיציה שני הצדדים מרגישים שבאמת העובדה אם זה היה או לא היא מאוד רלוונטית לשאלה האם זה מחייב, האם נכון לחיות או לחנך ככה או לחשוב ככה. שזה נורא משונה במבט שני, כאילו, אבל יש אינטואיציה כזאת לאנשים. זאת אותה אינטואיציה של הרשב"א, וזאת אותה אינטואיציה שמדבר עליה כאן, שאיכשהו, אם זה היה, זה יותר חזק. אבל לא כטענה פסיכולוגית, שאם זה היה, זה יותר חזק. בסדר, אם זה טענה פסיכולוגית, אז זה לא מעניין, כי זה לא טיעון לטובת זה שזה היה. אלא כטענה פילוסופית. זאת אומרת שאם זה באמת, אם אתה מאמין במיתוס הציוני, אז כנראה טרומפלדור באמת אמר את זה. כי הוא נטע את זה בהיסטוריה, כמו שאברהם אבינו נטע בהיסטוריה את, את המוכנות, כן, לשלם מחירים כבדים על, על האמונות שלו.
רק טרומפלדור אומר את זה, כלומר, נניח
טרומפלדור כמשל, אז אם שוברים את טרומפלדור, אז...
אני מאמין במיתוס הציוני, מחייב שזה באמת...
חייב זה מופרז, אבל...
לא מחייב, ראייה לזה שמישהו אמר את זה, אבל הרי ברור שהיו אנשים שהיו ציונים גדולים וסברו כאן.
אפשר לנפץ את כל הפרות הקדושות, אחד אחד. אתה יודע, הרג של עדר פרות תמיד מתחיל מאחת. אני צריך להרוג אותם אחת אחת. אם כי הנאצים היו להם שיטות יותר מתוחכמות לפעמים, אבל בסדר, הם מנפצים אותו ורוצים לנפץ גם את כל השאר. זה לא ויכוח מקומי רק על טרומפלדור. מעולם. התופעה הזאת לא הייתה תופעה. זאת אומרת, זה לא... זה מיתוסים.
לא היה. יש לך מיתוס שהוא מכונן, הפך להיות מיתוס מכונן. ובוא נהרוס אותו.
כן. זה ממילא גם יארס גם כל השאר, אבל אני אומר, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, זה לא... אני בא להדגים נקודה. הנקודה שאני בא להדגים זה שהקשר הזה בין העובדות ההיסטוריות לבין המשמעויות הנורמטיביות שלהן לגבינו היום, זה דבר שמופיע בהרבה מאוד הקשרים, לא רק בפרשנויות המקראיות ובוויכוחים על מסורת דתית וכו', שבזה נורא קל לזלזל וללגלג וכו', זה מופיע בכל מקום שיש דברים חשובים לאנשים.
נראה לי שזה סתם כי יותר נעים לחשוב שזה מישהו...
אוקיי, אבל אתה מבין שנעים לחשוב זה לא בדיוק טענה היסטורית.
זה משפיע על אנשים.
בסדר, אבל אנשים, אנשי אקדמיה שכותבים מאמר מלומד בנושא הזה עם טרומפלדור היה או לא, ונותנים הקדמה, נותנים הקדמה אידיאולוגית על הציונות וכולי שהם ציונים ונגד הפוסט ציונות והכל, אז אני מקווה שיש שם גם איזושהי חשיבה מאחורי זה ולא רק ביטוי לרגשות קמאיים שלהם.
זה בדיוק עיקר האמונה, בין אם אתה ציוני, בין אם אתה יהודי. נגיד הכוזרי למשל אומר, איך אנחנו יודעים מעמד הר סיני, כי אבא מסר לבן שמסר לבן שמסר. עכשיו, אם יעלה בדעתו של אבא שלי להגיד, שמע, זה מיתוס, אולי אני לא מאמין. קנה לגבי הציוני, מי שמגדיר את עצמו כציוני. למה אני ציוני? כי כל מה שסיפרו לי בעבר זה, 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 זה ההיסטוריה.
לא,
עכשיו,
לא,
אם
לא.
עכשיו יגידו לי, טרומפלדור לא אמר, והרצל לא אמר, וזה, אז אני לא ציוני אולי.
לא,
רגע.
זה לא אותו דבר. גם בתוך, העולם הדתי זה לא אותו דבר, לא רק ההשוואה לטרומפלדור. כי אתה צריך להבחין בין, בין כמה דברים. היה, יש ספר של, זה חבר שלי, הרב עמית קולה. מקיבוץ הלומים, כן, בדיוק. אז הוא הוציא ספר, הוויה או לא היה. שזה ספר שבא לנטרל את הצורך בהיזקקות להיסטוריה כתשתית לאמונה. זאת אומרת, אתה יכול להיות יהודי מאמין בלי להאמין בשום דבר עובדתי לגבי התנ"ך. זה המטרה של הספר. לנטרל הכל, ותמיד זה הכל עטוף בהמון התנצלויות וכולי נוסח הרב שאלת כזה, אבל זאת המטרה של הספר. ואמרתי לו שאני מאוד מחבב את הרעיון, אני נוטה לרעיון הזה, אבל נדמה שבמעמד הר סיני בכל זאת הייתי יוצר. זאת אומרת, יש הבדל בין להגיד שאברהם אבינו היה מיתוס, בסדר, אז הוא היה מיתוס, זה באמת לא משנה. אבל אם עמד הר סיני לא היה, גם זה מיתוס, אז מה? אז מי המציא את המצוות האלה ולמה אני צריך לעשות אותם?
זה ההבדל בין עיקרון מוסרי לציווי הלכתי, מה שדיברנו. כן? מוסר, אתה יכול להגיד, אני רואה
או,
את זה,
או היסטוריה.
מישהו ציווה או לא ציווה.
בדיוק. ולכן, יש בכל זאת, אז לכן אני אומר, כשאתה מביא את מעמד הר סיני, ברור שיש לו מעמד אחר לגמרי. מעמד הר סיני, כל מה שאמרתי קודם לא רלוונטי בכלל. אם לא היה מעמד הר סיני, אז בהחלט סביר שאין שום סיבה לקיים שום דבר מכל זה. הוא טען שלא, לא משנה, אבל נשמע לי מאוד סביר שיש... אז זה לא אותו דבר כמו אם אין אברהם אבינו, או אם לא היה מאבק מול ארבעת המילים.
תראה מה אמרת קודם, הרי קודם דיברת על ספר הישר. כי למה חשוב על ספר הישר? כי שנדע, אנחנו בני העם היהודי והקדוש ברוך הוא נתן, כי הם ישרים האבות שלנו. ברגע שאמרת שזה מיתוס, אז לא מעניין אותי בכלל מי האבות.
נכון, לא באמת לא מעניין
אותי. לא מעניין אותי.
אבל אני אגור בארץ וקיים מצוות. מה אכפת לי מי האבות? זה בדיוק הנקודה. אם המטרה היא המצוות, זאת המטרה, כמו שרשי מניח שם הרשי הראשון, אז מה הבעיה? נכון, לא מעניין אותי האבות. למה שיעניין אותי? הם לא היו. למה שאני אתעניין בהם? הם לא היו. זה מיתוס. אז מה הבעיה? אתה מניח שהם היו, ואז אתה אומר שאם זה אני אציג את זה כמיתוס, אז זה לא יעניין אותי, אבל אם זה מיתוס, אז הם לא היו.
אתה לא פוגע במחויבות הרטיב שלך.
אבל אם המחויבות הרטיב שלך נובע
שמעמד
הר סיני, זה גם פוגע במוכחת האירוע של הר סיני, כי זה רצף. זה התגלגלות היסטורית.
אני לא רואה.
לא פתאום נוצר מעמד הר סיני.
למה לא? הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הביא אותם להר סיני, נתן להם תורה. מי זה עם ישראל? שבט מצרי שאני לא יודע מה, לא יודע מאיפה. החבירו, אני לא יודע כל מיני תיאוריות. לא, חבירו זה עמלק, לא משנה. משהו. לא, חבירו זה...
חבירו
זה... כן. העברים, כן. אז...
חוליות חשובות מאוד.
כן, לא יודע, לא משנה, אבל העיקרון, זה לא חשוב לי ה...
בשביל להאמין שתורה מן השמיים אכפת לי באיזה טקס זה ניתן.
כן, בדיוק. לא, שזה ניתן. לא פירוטכניקה, פירוטכניקה לא מעניינת, אלא השאלה אם היה מפגש שבו ניתן לנו, ניתנו לנו מצוות, זה הכל. מה בדיוק היה שם, איך זה קרה, לא מעניין, מה זה מעניין? הפירוטכניקה היא לא חשובה.
רק להאמין שתורה מן השמיים,
אני נכין עמי. אז זה התכוונתי, לא התכוונתי לפרטי המעמד שם בהר סיני. כן, ברור.
לא, יש הבדל אם זה ניתן, אם האמונה נובעת מזה שאתה אומר שבן אדם מסוים קיבל את זה.
לא, רק במובן שזה יותר משכנע אותי שזה באמת ניתן. אבל אני אומר, בהנחה שהגעתי למתקנה זה באמת ניתן, זה מה שאני צריך. איך אני מגיע לזה? כל אחד לדרכים שלו. אז אני אומר, המעמד של השאלה...
אצל הנוצרים זה עובד יפה מאוד.
מה?
אצל הנוצרים זה עובד יפה מאוד גם עם בן אדם אחד.
כן, נכון, נכון.
אצל הנוצרים אין שם, הנוצרים אין שם מסירה של...
אין כל כך מצוות, זה לא...
לא, יש מסירה של ביטול המצוות. גם מסירה. אז אני אומר, מה שאני רוצה רק להגיד זה שהוויכוח העובדתי על מעמד הר סיני הוא לא במשחק הזה, זה מגרש אחר. הוויכוח העובדתי על אברהם אבינו, על אירועים כאלה או אחרים, או אפילו על עצם קיומו של אברהם אבינו, אני חושב שהוא כן דומה לטרומפלדור במובן הזה. זאת אומרת, אתה יכול בתפיסה של היום הפוסט מודרנית בוודאי, מה הבעיה? למה פוסט היסטוריונים חדשים צריכים להיות גם פוסט ציונים? זה הרי הולך ביחד, אבל זה כמעט מילים נרדפות. למה? אתה יכול להיות היסטוריון חדש שכופר בכל מה שלימדו אותנו על טרומפלדור, וזה הכל מיתוסים, ולא היה ולא נברא שום דבר, ולהיות ציוני מלאו. מה זה קשור? למה אני צריך את טרומפלדור? רואים, יש איזושהי אינטואיציה כזאת, איך שנסביר את זה אני לא יודע. אבל האינטואיציה של שני הצדדים בוויכוח הזה, במובן הזה הם שניהם מסכימים, שיש רלוונטיות לשאלה מה באמת היה שם. זאת בדיוק האינטואיציה שעומדת בבסיס החרם של הרשב"א. וזה בדיוק מה שעומד בבסיס מה שהוא כותב כאן. שכאילו, סיפורים מעשיים, הסיפורים עובדתיים שבאמת היו, יש להם איזשהו יותר השפעה, וזה טיעון לטובת זה שזה באמת היה. למה זה טיעון לטובת זה שזה באמת היה? אז אולי באמת לא צריך שזה ישפיע כל כך, אלא יש פה כנראה איזושהי הנחה, עובדה, זה מחזיק מעמד כבר כמה אלפי שנים, ואנשים באמת מרגישים מחויבים לנושא הזה, זה אותו טיעון לטובת העובדה, לטובת הטענה שזה היה. בסדר? עכשיו, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אני לא יודע, אבל יש אינטואיציה כזאת.
למה? איוב, למשל, היה או לא היה?
זה המשפט הבא שלו, זה על איוב.
אם איוב היה, אם הטענה נכונה, יכול להיות בגלל שזה אמת, וזה רעיון אמיתי ונכון, אז זה מה שיחזיק את זה בעולם.
זה לא אחד או אפס. ברור שרעיונות שמועברים דרך מיתוס גם יכולים להחזיק מעמד. וברור שגם רעיונות שהיו באמת... יש כאלה שלא יחזיקו מעמד, אבל בגדול, אני אומר, אתה לא, בטח כשאתה מדבר שכל המסגרת היא כזאת, אם כל המסגרת היא בדיונית או מיתית, אז היא חלשה. זו הטענה בעצם. עכשיו, פרטים, זה מה שהוא אומר, זה המשפט הבא, פרטים, מיוב או דברים כאלה, בסדר, זה לא, יכול
אני
להיכנס.
משם, אני אומר, אם רעיון הוא אמיתי, והוא נכון, אז גם אם מישהו הגה אותו, וזה באמת לא משנה אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה, זה יישאר בעולם.
זאת הייתה נקודת המוצא, ממנה יצאתי. לכן אמרתי שאני לא מבין את הרשב"א, מה אתה רוצה? אם זה אמיתי, זה אמיתי, אם זה שקרי, זה שקרי. אם אני חושב שאברהם ושרה לא היו, אז לא היו. מה זה משנה עכשיו? ומה הטיעון הזה רלוונטי שזה מסוכן? זאת הייתה נקודת המוצא.
איוב הוא ממש, הוא עוד יותר רחוק מאשר, אם נסתכל על הסדר של...
מבחינה היסטורית.
אברהם ושרה ואיוב, ואיוב הוא...
כן, יואב הוא בכלל בצד, ברור. אין לזה שום חשיבות.
יש משמעות
תיאולוגית. כן, נכון, ברור.
הוא רעיון של...
נכון.
לבוא להראות
רעיון.
הוא אומר, הוא לא... לא, משמעות תיאולוגית. במובן של צדיק ורע לו, שאלות תיאולוגיות יש לו. במובן של המסורת שלנו. איך נוצר עם ישראל? למה התורה מחייבת אותנו? במובן הזה, הוא לא בשרשרת הזה.
הרב, יש שאלה שמישהו שלח לרב, אם הגיע בפי הפולו. אני לא זוכר איפה קראתי אצלו שם, והוא כותב לו מה אכפת לך בכלל. אם אתה עושה מה שנכון ואתה חי את האמת, מה יוסיף לך ומה יוריד לך?
לא מכיר את זה. טוב, אז הוא אומר ככה, יתר על כן, גם אם יכולה להיות יצירה ספרותית בדרך שלא היה ולא נברא אלא משל היה, בסוגריים איוב לחד מן דאמר בבטרה תתוו, זה כאשר הדבר לא היה ורצו למסור מוסר השכל מסוים בדרך של משל. אבל מאורעות מעשי בראשית הרי היו באיזה אופן שהוא, ואין שום טעם לומר שהתורה שינתה מהאמת וסיפרה דברים שקריים כדי ללמדנו מוסר השכל. זה טיעון נורא מעניין דרך אגב. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הרי הטענה ש... כשמתארים לך תיאור של כך וכך היה, פלוני הלך ועשה כך ועשה כך, לכאורה זה כך היה. אבל זה נכון גם אצל איוב, איש היה בארץ עוץ וכו', הכל נשמע כמו תיאור היסטורי. הטיעון הזה נכון גם לגבי איוב, ועובדה שחזל לפחות באחד מאן דאמר אומר שאיוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. אז הוא אומר...
מה? פשוט מאן דאמר זה נדחה.
אני כבר לא זוכר מה מסקנת הגמרא שם.
בסדר,
לא משנה, אבל בסופו של דבר יש מאן דאמר כזה. אז אני לא זוכר פשוט. בכל אופן, אז הטענה שלו, אבל יש לו טענה עם איזה טוויסט. אומרת, הוא אומר שהרי העולם נברא איכשהו, נכון? איכשהו העולם נברא. היום אנחנו ודאי יודעים את זה. פעם חשבו שיש אופציה שהעולם הוא קדמון. לא, שנייה אחת, אבל העולם הרי ודאי נברא. לא, זה מדבר על הכל. כי גם בסופו של דבר גם הגענו איכשהו. עם ישראל גם נולד מאיפשהו. אומרת, כל זה איכשהו היה, אני לא יודע איך. עכשיו, התורה מתארת השתלשלות של בריאת העולם, היווצרות עם ישראל וכל הדברים האלה. וזה אירועים שבאמת היו בצורה... עכשיו, כשאתה מצרף את שני אלה, אז פה להגיד שמדובר על משל בשביל מה? אתה לוקח דבר שבאמת היה, מתאר אותו באופן שקרי כדי להעביר מסר במשל. אם זה באמת היה, אז תתאר את מה שהיה.
לא, אבל אם צמם זה לא ילמד אותי כלום.
בסדר, זה יותר רחוק.
אבל זה קשור אליי.
שצריך יום אחד בשבוע לשבות, שזה בסופו של דבר היה חידוש אדיר בעולם ההוא. ואתה מביא אותו שאלוהים ממציא.
לא, אז אני מסכים, אבל אני אומר, הטענה שלו היא שנגיד, צריך סיבה הרבה יותר טובה, או יש פחות סיכוי, או פחות סיכוי שהפרשנות הזאת סבירה, במקום שאתה מדבר על אירועים שבין כל מכו באמת היו, והתורה מציעה להם תיאור כלשהו, להגיד על זה שזה משל זה מוזר. אצל איוב, יכול שבאמת לא היה ולא נברא, המציאו משל, ורוצים להעביר לנו את הלקח הזה. בסדר, את המסר הזה, או ללמד אותנו משהו. עם זה אין בעיה עקרונית. את זה הרבה יותר קל לקבל, מאשר תיאור של אירועים שברור שהיו, ואתה בעצם רוצה להגיד לי, התורה מתארת אותם לא כמו שהם היו, היא משקרת, משקרת זה כבר ביטוי עם קונוטציה, לא משנה, אומרת את זה לא נכון, רק בשביל, לא יודע מה, להעביר איזשהו מסר. אתה רוצה להעביר מסר? תמציא משהו אחר, אל תספר לי את הסיפור הזה על היסטוריה שהייתה ולתאר אותה בתיאור שקרי. תמציא לי איש היה בארץ עוץ ולא יודע מה, מוישה ינקל שמו, והוא שמר כל שבעה ימים, הוא שמר שבת, ולכן כולנו צריכים לשמור שבת. אבל אל תספר לי את זה על הקדוש ברוך הוא איך שהוא ברא את העולם, אם הוא בן כה וכה ברא את העולם באיזשהו אופן, ואתה מספר לי סיפור שקרי על זה.
אתה מסבך את עצמך כי יכולים למצוא לך את הטעות.
אה?
אתה מסבך את עצמך, כי יכולים למצוא לך את הטעות.
זה עוד יותר גרוע, כן, אבל אני אומר, מעבר לזה, אומר, זה כבר באמת יותר קרוב לשקר. אז זה בעצם, אתה אומר, זה לא סתם משל. משל, אתה ממציא סיפור, ותחשבו, אני בא אליכם, ואני מספר לכם על מה היה אתמול בבוקר עם הילד שלי. שבן כל מכו היה שם משהו, לא יודע, בדיוק מה, אני אספר לכם איך זה היה. כל זה לא היה ולא נברא, זה הכל רק בשביל לספר לכם לקר. זה שקר. זאת אומרת, אם אני ממציא ילד שלא היה ולא נברא, ואני מספר שהיה איתו ככה, והוא עושה, בסדר, אז אני משל, דרכו אני מעביר לקח או מסר. אבל כשאתה מתאר דברים שהיו לא באופן שהם היו, אלא באופן אחר, כי יש לך מטרות להעביר לקח, זה כבר שקר. אז יש פה טיעון מעניין.
למה? מבוסס על סיפור
אמיתי. זה אחרת מאשר איוב.
מבוסס על סיפור אמיתי.
כן, מבוסס על סיפור. היום אנחנו כבר מקבלים הכל, כן. מבוסס על סיפור.
ברור שהבריאה בשבעה ימים זה לא סיפור אמיתי. הבריאה
בסדר, אז אנחנו צריך לראות עכשיו מה הוא יגיד. אנחנו לומדים אותו לפי הסדר. נראה מה הוא יגיד, הוא יגיע לזה. אנחנו עוסקים בספר בראשית. כל זה זה הקדמות לקראת מה שהוא יגיד שם. ודאי שיש מה ללמוד מן העובדות של מעשי השם כפי שהיו. ועוד, שגם הכרת האמת כשלעצמה היא ערך מוסרי. כבר לא הבנתי בדיוק את המשפט הזה. זאת אומרת, הכרת האמת היא ערך מוסרי. אמירת אמת זה ערך מוסרי. הכרת האמת זה ערך אינטלקטואלי, עובדתי, לא יודע. אבל למה מוסרי? מה זה קשור למוסר? לא יודע. טוב.
מוסרי מובן הרחב. מוסרי מובן של כל דבר שהוא ראוי או חשוב.
כן, אבל זה לא מוסר. חשוב לדעת האמת. אוקיי.
החתירה להכרת.
לא, אבל אני לא מדבר על החתירה, אני מדבר על התורה. כשהיא מספרת לנו את הסיפור, אז אני אומר, אז הכרת האמת היא ערך מוסרי. למה? מה? לא יודע. טוב, זה כנראה מתכוון לומר, הכרת האמת גם היא בעלת ערך. ערך זה תמיד מוסרי.
לדעת מה היה בדיוק.
כן, כן. אמנם, סעיף ב', אמנם בדרך הסיפור של התורה, יש להבחין בין דברים כפשוטם, לבין דברים שאינם כפשוטם. התורה וספרי הנבואה מלאים משלים. כך מורה לנו הרמב״ם בהקדמת המורה. במיוחד יש, שימו לב, זה מסייג קצת את מה שהוא אמר למעלה. מה שהוא אמר למעלה זה שאם התורה מספרת מה שהוא אמור להיות עובד, אמיתי. עכשיו פה הוא אומר, לא, צריך להבחין בין דברים כפשוטם ודברים לא כפשוטם. התורה וספרי הנבואה מלאים במשלים. קצת נגד שהוא אמר קודם, תכף נראה. כך מורה לנו הרמב״ם בהקדמת המורה. במיוחד יש לשים לב לזה בענייני מעשה בראשית, שהם עניינים עמוקים וצתומים. לא רק במקרא, אלא גם בדברי חז"ל בהגדה, יש הרבה דברים שהם בדרך משל ומליצה. זה הקדמת הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שיש שלוש כתות בין אלה שמפרשים את אגדות חז"ל. יש את כת השוטים, שחושבים שכל האגדות האלה היו כפשוטן. הרב בר ברכה וכל הדברים האלה, חושבים את זה כפשוטן. הרב מבריסק ידוע בשמו, ידוע שאומרים בשמו שאם החז"ל אומרים שהמשיח יבוא על חמור לבן, אז הוא יבוא על חמור לבן, נקודה. זה קטע שוטים של הרמב״ם.
לא, זה שימצאו בו שערת קורה.
לא, זה אני לא יודע אם הוא אמר. אבל כאילו אל תעשה מזה משל ולא כלום, מה שכתוב זה מה שיהיה, מין כזה אמירה. אז זה קטע שוטים. קטע, סליחה מכבודו של הרב מבריסק, הקטע השנייה זה הרשעים.
בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, אתה לא שותף בתהליך.
כן, אני רק חיברתי, נכון.
מעניין להחליט מתי זה דבר שהוא משל ומתי לא, גם אצל הרמב״ם.
לא, אבל אני חושב שהרב מבריסק רצה להגיד שם אין דבר כזה, מה שכתוב זה מה שהיה.
אז הוא היה מביא משהו יותר הזוי, יש משלים הרבה יותר הזויים עד של חמור לבן, יש כל מיני...
כן, אבל מצד שני, דווקא בגלל זה, מה העניין פה על מרצדס אפורה, זה יפריע לך, מה הבעיה? כמו שהגששים אומרים, כן, איפה הדרך לאיילון, אתה מכיר את המערכון שלהם, שהמשיח מגיע, ושואל איך יוצאים מפה לאיילון. אז זה הקטע הראשונה, הקטע השנייה זה קטע רשעים, שכיוון שהמעשים האלה, המעשיות האגדות, כאילו הן בלתי סבירות, אז הן מלגלגים, אומרים, זה הכל שטויות. אז חז"ל אידיוטים, כאילו, זה קטע רשעים. והקטע החכמים, זה קטע שמבינה שהרבה פעמים חז"ל משתמשים במשלים כדי להעביר מסרים, ולא צריך להתייחס לזה כתיאור עובדתי. אז גם הוא בעצם מדבר על העניין הזה. לאמיתו של דבר, בכל הבאה בדיבור, המילים אינן יכולות לומר הכל. זה בלתי אפשרי. דרושות תמיד אי אלו הנחות אודות ההקשר של הדברים. מילים כשלעצמן יכולות להשתמע לפנים רבות, ואפילו לדבר והיפוכו, כגון לפי ניגון הדברים. שהרי אותו משפט עצמו יכול להיאמר בניחותה, ויכול להיאמר בתמיהה, והמובן יהיה הפוך. כשאתה אומר משפט בציניות, אז אתה בעצם אומר את ההפך ממה שאתה אומר באמת. עכשיו לך תדע אם משהו כתוב, אם הוא נאמר בציניות או לא. כן? אולם בכל זאת יש הבנה שאנו קוראים לדברים כפשוטם. ויש הבנה שבה הדברים הם בדרך משל ומליצה. מה הוא מתכוון לומר? מעבר למשל ומליצה, פה הוא עושה, הפסקה הקודמת, המשפט הקודם, מעבר לזה שדברים יכולים להיות משל ומליצה, יש דברים שמתפרשים לא כפשוטם, לא כי הם משל, אלא כי צורת הביטוי משתמשת במטאפורות, משתמשת בהתבטאויות יותר מורכבות או יותר מתוחכמות, שמוסרות דברים כפשוטם, זה לא משל, אבל הן מוסרות את זה באופנים שהם לא לינאריים, כן, הם לא פשוטים, תרגום פשוט של המילים. ולמרות, ולכן די קשה להגדיר בעצם, אפילו להבחין באופן חד, בין משל לבין לא משל. כי גם הדברים שהם לא משל, זה לא תמיד פשוט הפירוש הפשוט של המילים. זאת אומרת, יש פה בכל זאת, הלשון זה תופעה הרבה יותר מורכבת. זה לא סתם או משל או לא משל. אז הוא אומר, ועדיין, למרות כל זה, יש הבנה שאנחנו היינו קוראים לה דברים כפשוטם. ויש מנה שהיא לא כפשוטה. זה, נגיד, ההגשמה של הרמב״ם, מי שמביא את זה בהמשך, ההגשמה של הרמב״ם, למשל, היום כשאנחנו קוראים את זה בתורה, שהשם הרים את ידו החזקה, או משהו כזה, אנחנו לא מעלים מדעתנו שמדובר ביד. ברור, זה הכוונה, זה בדרך משל, זה מטאפורה. נכון? לזה אנחנו היום קוראים קריאה פשטית, זה לא מדרש, זה פשט. אף אחד לא חושב פעמיים לפני שהוא מסביר את זה. אצל הרמב״ם זה היה חידוש גדול, זאת אומרת הרמב״ם היה צריך להילחם על זה שנכון לפרש כך ולא לפרש את הדברים כפשוטה, כאילו שמדובר עם יד. ואונקלוס, כן, שמקפיד כל פעם לתרגם. מה? לא, אני חושב שבוא נגיד אנשים שגדלו על בסיס החינוך הדתי המקובל לא מאפעפים כשהם רואים דבר כזה. זה ברור, יד זה מטאפור, אתה לא נותן לו צרף לידי חשבון, אני פשוט קורא את זה כך. זה הפשט. עכשיו, מתוך זה אתה יכול להבין שאין קריאה נטו, קריאה רזה, מה שנקרא. אין קריאה נטו. זאת אומרת, כל קריאה היא תמיד עטופה בהמון קונוטציות והקשרים והנחות וכל מיני דברים שאנחנו מביאים איתנו מהבית. אין, השפה, אין לה פירוש אובייקטיבי פשוט אחד. זה די ברור. מצד שני, לקחת את זה לכיוון ההפוך ולהגיד, טוב, אז אם ככה, אז אין דבר כזה פרשנות נכונה ולא נכונה, כן, זה הדקונסטרוקציה. זאת אומרת שהתפיסה הרמנויטית איתה בתורת הפרשנות, שאומרת שבעצם הפרשנות אינה אלא בבואה של הפרשן. זאת אומרת, אין שום דבר בטקסט עצמו שאומר שיש לו פירוש שזה נכון והפירוש ההוא לא נכון. זה הכל בבואה של הפרשן. זה לקחת את הדברים רחוק מדי. זה בעצם מה שהוא רוצה לטעון. נכון שיש גמישות ויש מורכבות וזה לא פשוט, הכל נכון. אבל עדיין יש פשט ויש לא פשט. זאת אומרת, זה לא, יש פירוש שאתה קורא, אתה שומע אותו, אתה מבין שזה הפירוש הפשוט של המילים, ויש פרשנויות שהן על דרך משל ולא לא הפירוש הפשוט. או דרש.
גם פשט והדרש לפעמים
כן, נכון, אתם תמיד אומרים שהפשט שלך זה הדרש שלי ולהפך. וגם בזה יש כמה דרכים. לפעמים המשל הוא סיפור שהעובדות שבו אינן העיקר, וייתכן שאין כאן עובדות כלל אלא רק הרעיונות שהוא בא ללמד, כגון סולם יעקב. ולפעמים העובדות המסופרות הן אכן כפשוטן וכהווייתן. אגב, סולם יעקב זה דוגמה רעה,
שזה הרמב"ם אומר במורה נבוכים ש והנה סולם
מותר,
זה
100%
נמשל כאילו,
זאת אומרת,
שום דבר שם לא...
אבל ברור, כי יעקב באמת חלם את זה, התורה עצמה מתארת שזה היה חלום.
שעדיד הרמב״ם דבר איתו, זה בדיוק מה שהוא כותב.
בסדר, אבל...
זה 70%, 30%, זה ככה.
בסדר, יכול להיות, אבל אני אומר... אבל בעיניי זה דוגמה רעה מאוד. כי זה דוגמה שהתורה עצמה אומרת שמדובר בחלום. אנחנו מדברים על מצב שבו התורה מתארת דברים כאילו שהם אירועים היסטוריים. בסדר, עכשיו אפשר להתווכח מה המשמעותו של החלום הזה, אבל פה זאת לא דוגמה טובה. כי כשאתה עכשיו תבוא ליישם את זה על מקום שבו דברים מתוארים אירועים שקרו באמת, ועל זה תגיד שזה משל, אני מהסולם לא הייתי יכול להשיג את המסקנה הזאת. אני מוכן לקבל שגם את הסולם אתה יכול להגיד שזה מראה הנבואה, הוא באמת ראה שם משהו אמיתי למרות שזה החלום, אבל להביא מזה ראיה שדברים יכולים להימסר בדרך של משל, זאת לא ראיה טובה. אני חושב שזאת ראיה לא מוצלחת.
הטון של בילם?
לא, הטון של בילם יכול להיות, כן.
אני חושב שהוא מבין במוחי נבוכים דווקא את ויאבק איש עמו, שזה לא בהכרח
המלאכים לא
אבל גם על זה שהוא אמר
שגם את המלאכים הוא מביא,
הוא מתאר שבן אדם יכול לקום בבוקר עם הרגל שלו תפוסה כי הוא חולם על זה בלילה.
כן, אוקיי. האלגוריסטים אגב, ידעיה הפניני שהזכרתי אותם קודם, שהכתב החרם של הרשב"א יצא עליהם, הם נתלו ברמב"ם. זאת אומרת, הם לקחו את הרמב"ם כבסיס לתפיסה האלגוריסטית שלהם. ולפעמים העובדות המסופרות הן אכן כפשוטן וכהווייתן, אכן באות להורות על דברים שמעבר למובנן הפשוט. זאת אומרת, לפעמים האירועים המתוארים הם משל למרות שהסיפור כן היה. למה? כי מה שבאים כי המוטיבציה, למה מביאים את סיפור הדברים הזה, זה לא כדי ללמד אותך את האירועים ההיסטוריים, אלא כדי להדגים דרך זה רעיון, רק משתמשים בסיפור שהיה. להפך, הרבה פעמים המשלים הכי יפים זה אירועים שבאמת היו, ואתה לא שם לב לאיזושהי זווית שמופיעה בסיפור הזה, ומישהו עם עין יותר חדה הוא מחצים לב, תראה מה קרה פה, וזה מלמד משהו. אז אני זוכר את הסיפור, אני לא זוכר את הפרטים שלו, זה נורא יפה, חבל לספר את זה, כי זה מקלגים, אני לא זוכר, זה יקלקל. היה ידידיה מאיר, ידידיה מאיר קוראים לו, של סיוון, אז הוא היה בתוכנית שלהם ביום שישי, יש להם תוכנית בצהריים ברדיו, אחת התוכניות הראשונות שהם התחילו, אז הוא סיפר שם על איזה אירוע לפני בחירות, מתישהו, אני לא זוכר מה, היה שם סיפור יפה יפה, ואני בטוח שאם הייתי חווה אותו, הייתי ממשיך לזה הביתה ולא מרגיש שקרה בכלל פה משהו. הוא עבר שם בצומת ועמד שם איזה מישהו, פעיל מרץ נדמה לי, עם שלטים וכולי, ומזיע כולו וכולי, אז הוא פותח את החלון, אומר לו, שמע אחי, אתה יכול להקפיץ אותי רגע לקיוסק, אני לא אכלתי כבר מהבוקר, אז הוא אומר, לא משנה, אז, ואז בדרך מתברר שהוא בכלל לא תומך מרץ, הוא תומך ליכוד, אבל הוא עובד, הם משלמים לו, אז הוא עומד שם איזה, ואז הוא לוקח אותו לקיוסק, ובקיוסק הוא לוקח סנדוויץ' עם, לא, הוא לא לוקח אותו בכלל, צריך, ידיד ימיר נוסע להביא שתייה ואוכל, ואז הוא לוקח סנדוויץ' ושוקו והולך למוכר, ואז המוכר, אחמד, כתוב לו פה, ערבי, אומר לו, הסנדוויץ' הזה הוא בשרי, ועם שוקו אתה לוקח אותו, מה, איך זה יכול להיות? אתה צריך להחליף, הוא לא שם לב שהוא לקח סנדוויץ' בשרי, החליף את הסנדוויץ', קיצור, הכל היה שם הפוך על הפוך, סיפור מההפטרה, והכל היה, הוא אומר, מה זה שאויו? ואני בטוח שאם הייתי עובר את סדרת האירועים הזאת, לא הייתי שם לב בכלל שקרה פה משהו מיוחד. זאת אומרת, אתה צריך איזה מבט מלמעלה לראות פתאום את ההשתלשלות הזאת, ולראות שכמו מגילת אסתר כזה. שהכל קורה, בסדר, אתה מבין, זה קורה, ואחרי זה זה, וכשמסתכלים מהצד, אז פתאום תורא שיש פה סיפור. עכשיו, זה לא אומר, זה משל בעצם, למרות שהמעשה כולו היה. אגב, זאת האומנות של צלם. צלם... כן, בדיוק. אבל אני אומר, צלם זה עוד יותר חזק. יש ספר של רולן ברט על הצילום. אני חושב שאצל צלם זה יותר חזק, כי צלם תופס סיטואציה שכולנו עוברים על ידה. זו סיטואציה שנמצאת, הוא לא עשה שם כלום, הוא לא צייר, הוא צלם. אבל הוא תופס סיטואציה שאתה יכול לעבור על ידה ואתה לא תראה שם כלום. ופתאום אתה רואה שני פועלים ערבים, כן, ליבק, עם הצילום המפורסם בהרצליה שם, עם הרצל, עם הפסל של הרצל שם על דרך הכביש 2. ששני פועלים ערבים עומדים שם והרצל, ברוכים הבאים לארץ העבודה העברית, לא יודע מה ששמע, יש שם סיפור, זה צילום נהדר, וברור שאם הייתי עובר על יד זה לא הייתי מרגיש בכלל.
יש שאלה של דרך, חוזרים הבית, יש שמאלה.
כן.
אז הרב, בכנסת יש שלט שצלם צילם וכתוב זהירות כלבים. אתה רואה, זה ממש צילם.
בתחנה האחרונה של הרכבת הקלה בירושלים יש שם תחנת טרנספורמציה, ויש עליה שלט ענקי שעליו כתוב תחנת השנאה.
השנאה.
ושלחתי את זה במייל לכמה מחברי, אז אמרו לי שזה הקונטרה של תחנת השלום בתל אביב.
יפה, צריך לשלוח את זה לבלוג של איך קוראים, אסף. עונש, אתה מכיר? עונג שבת. הוא עושה פנקדות את
כאלה. אם תזכו, אז אתכם תעשו
את זה. כן, בדיוק. זכו, כן. אז זה המשל מהסוג השני שמביא פה, זה סיפור שהיה, אבל הוא לא מובא בשביל התיאור העובדתי, אלא בשביל הלקח שבו. זה האומנות של הצלם. זאת אומרת, תיקח סיפור שכולנו ראינו אותו, הוא היה. אבל מה שהלקח ממנו זה לא העובדות שהיו, אלא ההקשר או מה זה אומר. זה משמש כמשל. ולפעמים הדיבור הוא במילים שאינן משמשות במשמעותן המילולית, אלא במשמעות רחבה או מושאלת. בסדר? אז בקיצור, זה מטאפורה. כן, כן, הוא עכשיו יגיע למורה נבוכים, הכל הכל במורה נבוכים. הוא אומר שהוא לוקח את זה מהמורה נבוכים. אני אומר, זו ההקדמה שלו לקראת, אנחנו נראה אחרי זה כבר את ה... נסיים את ההקדמה ואז נעבור לפירוש שלו.